טוב, אז אנחנו מתחילות שיעור במעשה מעבדת בת מלך. אנחנו נמצאות בסוף המעשייה ממש, היום אנחנו בקטע האחרון של המעשייה, אבל גם מי שהגיע פעם ראשונה, זה דווקא יהיה לטוב, כי זה כזה קלוז'ר של הכל. ולפני שאנחנו מתעסקות ממש ממש בקטע האחרון של מעשה מעבדת בת מלך, ותמיד הריטואל הקבוע שאנחנו מספרים, שסיפורי מעשיות של רבי נחמן, זה לא סתם סיפורי מעשיות, זה לא סתם סיפרתי סיפור, הוא אמר לתלמידים שלו, אני מדברת איתכם, ויש לי תמונה בראש של ברסלב, ככה מול העיניים. חזרנו מלפני 10 ימים, שבועיים, מאומן וברסלב, הבעל שם טוב. אז תבינו שכשמדברים על רבי נחמן מברסלב, זה לא משהו שהיה לפני 250 שנה. אנחנו נוסעים שם בזמן ומגיעים למקומות, והדברים חיים וקיימים. אז אני אומרת לכם, ברסלב, יש לי ויז'ן של הכפר שכוח אל הזה, שממנו יצא הבשורה הגדול של תורת רבי נחמן. כשמגיעים שם לברסלב, לעיירה הנידחת הזאת, עם הבארות ועם השדות שמגדלים שם קרטוף פלח ותפוח אדמה וגזר, שזה מה שהם אוכלים, לא להאמין, זה כאילו 250 שנה אחורה בציביליזציה, ואתה קולט איך בשורה של בן אדם, איך תודעה שלמה שטפה את העולם, כי רבי נחמן מברסלב בעצם מגיע כשאתה מגיע לאומן בראש השנה, אתה קולט שכמעט לא יידח ממנו נידח, כן? אין ארץ בעולם, על כדור הארץ, שלא מגיע משם מישהו שנגע בו רבי נחמן מברסלב, וגם אם הוא לא נראה, לא צריך לראות כלום. רבי נחמן אמר, לעתיד לבוא כולם יהיו ברסלב, הוא לא התכוון שכולם יהיו עכשיו עם פאות וכיפות, הוא התכוון שזו תודעה. לי זה לא שאני אומרת שזה אפשר לחזק רק בתודעה, צריך כמובן גם מעשים. רוחניות נמדדת בפעולות מעשיות. הכוונה היא שהתורה של רבי נחמן וברסלב זה תודעה בנפש. ואני מאוד אוהבת את המעשה מעבדת בת מלך, שזה המעשייה הראשונה שלו, שהוא בא ואמר לתלמידים שלו, טוב, לימדתי אתכם תורות, אני רואה שזה לא, אני אתחיל לספר לכם סיפורי מעשיות. ואמרנו על זה הרבה בכל השיעורים, שסיפורי מעשיות, סיפור נכנס לי ללב ממקום אחר, לא דרך השכל. בסיפור יורדות כל המגננות. סיפור אני גם יכול לעלות מעל המקום והזמן. רבי נחמן גם היה מספר חלומות שלו. הוא היה מעביר מסרים והדרכות ועצות מעשיות לחיים דרך סיפורים, חלומות, שיחות חולין שהוא היה מדבר עם התלמידים שלו. ואני תמיד אומרת שהמעשה מעבדת בת מלך, בעיניי זה לא רק בת המלך שלך לאיבוד, שדיברנו על זה הרבה, שזה החלק האותנטי שבי. יקראו לזה בפסיכולוגיה המודרנית, הסלף, כן? הנשמה, זה לא רק זה מה שהלך שם לאיבוד. מה שהלך לאיבוד, וזה משהו שהעיר לי ממש אתמול, פתאום הסתכלתי ואמרתי רוני, וואו, איך לא ראיתי את המילה הזאת? כי הרי חרשנו פה כמעט כל מילה, ודיברנו על עצות שהוא משדר לנו פה דרך המסרים, שהוא משדר לנו פה דרך המעשייה. ואני מזכירה לכם שהמעשייה הזאת התחילה, ואני כן צריכה גם להגיד את זה, שהמעשייה הזאת לי למשל סדרה את כל מערכת יחסים שלי עם אלוהים. כל מערכת יחסים שלי עם אלוהים עברה תיקון לטובה דרך המעשייה הזאת. כי יש איזשהו משהו שמאוד חוסם לי קשר איתו המון פעמים, כשקורה לי דברים ועשים בחיים, שדברים קורים לא כמו שאני רוצה, או כמו שהם, כל מיני משברים בחיים, כן? אז תמיד אתה מסתכל ואתה אומר, טוב, לימדו אותנו שהכל בידי שמיים, נכון? חוץ מ... אז כל דבר נכס שקורה לי, יש לי איזשהו מקום של קצת האשמה כזאת כלפי שמיים, ואתה בא ואומר, למה עשית לי ככה, כן? יש איזשהו מקום שאתה לא מבין את המשברים, אתה לא מבין דברים שעוברים על העם שלנו, דברים קשים. ושפקראתי פעם ראשונה את המעשייה הזאת, מעשה ממלך אחד, שהיו לו 6 בנים ובת אחת, ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עימה מאוד, ופעם אחת היה מתוועד עימה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה, ונזרקה מפיו הדיבור, שאלו אותו ויקח אותך. ומי שרוצה לחזור שיעורים אחורה, שבדקנו מילה מילה מה זה לא טוב, הבנו שלא טוב, המילה לא טוב מופיעה בתורה פעם ראשונה, ולא טוב היות האדם לבדו, הבנו שהלא טוב זה הבדידות, דיברנו על ויוותר יעקב לבדו, על הגלות האחרונה שהיא גלות של בדידות הנפש, בדידות של לבד, גם אם אני מוקף באנשים, וגם אם באינסטגרם אני נראית $1,000,000, כן? בפנים, חלק מגלות הנפש זה המקומות האלה של הרקנות, הבדידות, התחושה הלא מובנת, תחושת תלישות מסוימת, כן? כשהכל בהסתרה. וכשאני קראתי את זה פעם ראשונה והבנתי שאותה בת המלך הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עימה, ויום אחד נזרק מפיו הדיבור, הבנתי שעצם הירידה לעולם הזה, זה ירידה לעולם שבור. זה ירידה, מה שנקרא, למסע של מכשולים וניסיונות, אומר רבי נחמן לתלמידים שלו, כל העולם הזה הוא בשביל הבחירה והניסיון. כאילו ירדנו פה, מה שנקרא, למסע חתחתי, מסע גולני מסוים, אבל מה שתפס אותי, ואז היא הרגיע אותי, כי באתי ואמרתי לעצמי, טוב, נכון שיש יראה ועונש ושכר וגמול ביהדות, כן? יש תוצאות לפעולות שלי. אבל בעיקרון, זה הרגיע אותי שהוא לא מחכה לי בסיבוב ומחפש איך הוא דופק אותי עכשיו, סליחה על הביטוי, כן? כי זה המון פעמים תחושה כזאת, שלמה אתה עושה לי את זה, איזשהו מקום של טרוניה אישית כזאת. זה משהו הרגיע אותי במקום הזה. אמרתי לעצמי, כן, זה כמו טירונות של גולני עכשיו, שמסמים לי קידבק ואני מתחילה קשה, כן? אבל על זה חתמתי. על זה, התגייסתי לזה, כן? כל הנשמות שהגיעו לדור האחרון התגייסו לזה. זה משהו, זה פייס אותי באיזשהו מובן, להרגיש באמת שהוא מחבב אותי ואוהב אותי, כי זה עבודה שלמה של לתקן את מערכת היחסים שלנו עם אלוהים, כי גם אם אני חזרתי בתשובה ואני יראת שמיים ואני עושה את הכל, צריך מאוד לברר את הנקודה הזאת של מה אני מרגישה כלפיו באמת, כן? וכשראיתי את המילה שהוא כותב פה, ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה לי יותר, והיה משעשע אימה מאוד. אמרתי לעצמי, איך לא התעכבתי על המילה משעשע? מה זה משעשע? משעשע זה לשון חיבה, זה לא רק שהוא מחבב, הבן יקיר לי אפרים, ילד שעשועים, להשתעשע זה סוג של מערכת יחסים מאוד מאוד אוהבת, אינטימית, מחברת, כלילה, כיפית, כן? ואמרתי לעצמי, איך חסר לנו בתוך המערכת יחסים שלנו עם אלוהים, את המקום הזה של השעשוע. זאת אומרת, את מתלבשת צנוע, את שומרת שבת, את עושה, את מרגישה את השעשוע, או שאיבדנו את זה, או שבתוך כל הגלות הזאת, והחוקים, והדינים, וההלכות, איזה יפה שאת, חייף לך הכתום הזה. האם אנחנו יכולים לחזור, זאת אומרת, מה שנאבד לנו, זה לא רק אותה בת מלך פנימית, המקום האותנטי של הנשמה שנזרק פה להסתרה ואני בחיפוש אחריו, כן? מה שאיבדנו פה בעיקר זה את אותה מערכת יחסים קדמונית, ראשונית, שלי עם אלוהים, שהיה שם גם שעשוע. היה כיף, היה קצת צחוקים, היה קצת הומור, תראו איך ילדים משחקים. איך ילדים משחקים? יש איזו התלהבות, יש איזו חיות, יש התחדשות, יש משהו כיפי בחיים האלה, שבאיזשהו מקום איבדנו את זה. זאת אומרת, זה לא רק שאיבדתי את בת המלך, את החלק האותנטי שלי, החלק, עצם זה שבת המלך שלי הלכה לאיבוד, עצם זה שנזרקתי למקום של הלא טוב, של הבדידות, של הגלות, של ההסתרה, איבדתי גם בדרך, דרך התקשרות מהממת שאמורה להיות לי איתו. עכשיו, המון פעמים זה קורה לי עם רבי נחמן מברסלב, כן? אני בכלל התקרבתי לרבי נחמן מברסלב בצורה, אני תמיד צוחקת ואומרת שיש לו חוש הומור. מי שמתקרבת וקוראת מעשיות ותורות ודברים ונוסעת לאומן וזה, לאט לאט מתחילה לראות שיש איזה דיאלוג שיש לו, הוא סטלבטן קצת באיזשהו אופן. זאת אומרת, יש איזושהי מערכת יחסים כזאת שאני מרגישה שם שעשוע. ואני רוצה להתמיר את המערכת יחסים הזאת גם איתו. שאני לא ארגיש שם רק שיהיה יראה, שיהיה כבוד, שיהיה אהבה, כן? עד כמה שאני יכולה להרגיש אהבה למשהו אינסופי מופשט. אבל אני רוצה להחזיר את השעשוע הזה. אני רוצה להחזיר את המקום הזה של הכלילות הזאת. זאת אומרת, אני רוצה לעבוד את השם, אני רוצה להיות אישה מאמינה וצוחקת. כאילו, שמחה ביהדות זה לא הוללות. שמחה זה מקום של התרת הספקות, ושעשוע זה גם מקום שאני יכולה לראות את המקום קצת של העולם הזה, וההסתרה הזאת קצת עם הומור, איפה שאפשר, להכניס קצת הומור, או כשרבי נחמן מדבר על זה, לעשות לצנות, מילתא דשטותא, הלצנות שרבי נחמן מדבר עליו. וכשהסתכלתי פה ואמרתי עצמי, זה לא סתם שהוא כתב, והיה משעשע אימה מאוד. זאת אומרת, יש לנו אופציה לעוד רובד נוסף שמרת יחסים איתו, שגם לראות את הדברים המצחיקים שהוא שולח לנו בחיים. ואתם יודעות על מה אני מתכוונת. כי הרי כשאת מתבוננת, הוא מדבר איתנו כל היום הרי, כן? כמה פעמים יש משהו כזה, לי זה קורה למשל, נניח אני אמסור שיעור על איזה משהו, שבוע שעבר היה לי שיעור בהכשרות שלנו בצעדים בירושלים של 12 צעדים, ועברתי שיעור, ואנשים שאלו שאלות, ועניתי וזה, והרגשתי כזה, וואי, השיעור היה מדויק, ואנשים ככה, וכל השיעור היה על נושא של למסור לאלוהים. לא להשתלט על הסיטואציה, ולא ולא, ואז ההומור, טוב, זה הומור לפעמים שאני אומרת לריבונו של עולם, טוב, זה מצחיק אותך, אותי זה לא מצחיק, כן? אבל הקטע היה שרוני בטעות לחץ פעמיים על הכפתור ומחק את כל השיעור. עכשיו, אני מול תלמידים ולמדנו, רוני, איפה המפתח? לא, אני אומרת לעצמי רק שלא באת למחוק לי שוב פעם את השיעור. לא יודעת, לא אצלי. אנחנו נורא מפוזרים היום, את לא יודעת כמה דברים הספקנו לעשות היום. אליזה, את כן שואלת, למה רוני, המפתח לא אצלי, אתה נעלת את הבית, אני אומרת את האוטו, המפתח לא אצלי, בוודאות. יכול להיות שהנחת אותו לדעתי בבית כנסת או משהו כזה, ואתה מפריע לי בשיעור. שי, איפה את? שי, תחזרי להשירה. שי היום עושה בייביסיטר, אז רוני מחליף אותה. גם אני מתגעגעת אליה, הייתה פה שבוע שעבר. כן. בקיצור, השיעור נמחק. השיעור לא נמחק, הוא מחק לי את השיעור. עכשיו, אני יושבת מול אנשים, אחרי שאמרתי למסור ושחרר שליטה וזה, עכשיו עולה לי הג'ננה מפה, עושה לי כזה סחרחורת של עצבים, כי אני אומרת לעצמי, בואי נה, היה שיעור טוב כאילו, ואנשים אומרים, וואי, התפלטתי שהשיעור הוקלט וזה וזה. לא נורא, שחרר את החניה, רוני. אף המעל תעבדו עם בעל. כן, הכל מוקלט, מתועד. גם למעלה זה מוקלט, אליזה. בקיצור, אני אומרת לעצמי, טוב, תשחררי. אין לך, הוא לא עשה את זה בכוונה. וזה דוגמה אחת מיני רבות שזה קורה לנו, שאת מדברת על משהו, שפתאום את אומרת לחברה איזה משהו או כזה איזה משהו, פתאום מביאים לך את זה בסיבוב. אתם מכירות את זה? שפתאום אותה סיטואציה חוזר, מגיעה לפתחם, ואתם כזה, צריכות להיות ממש מטומטמות, לא לקלוט שלפני רגע דיברתי על זה, והנה זה בא. כל מיני כאלה. אז המשתעשי האימה, זה גם יכול להיות בדברים כאלה. שאני רואה את ההומור, את שיחקת אותה עכשיו כזאת, שחרר שליטה, שחרר שליטה, את האימא של השתלטניות, את תמצאת את השורש הזה, במילון כתוב, אבן שושן, שליטה, א', א', נורית איילון הירש, כאילו זה מה? אבל בתוך המקום הזה, לראות השעשוע, נמחק, בסדר, כאילו לנשום לתוך זה. להתחיל לראות את העולם, אני אומרת לזה, לקחת את עצמנו פחות ברצינות, לקחת את אותו ברצינות יותר, ואותנו פחות ברצינות. אנחנו נורא נוטים קצת להכניס שעשוע לתוך קשרים, לתוך מערכות יחסים, קצת הומור, קצת לשחרר, קצת להקל. אז היה לי חשוב נורא להגיד את זה, כי זה מילה שפספסתי, ואז אמרתי לעצמי, אנחנו עכשיו בסוף המעשייה, אבל אנחנו צריכים להבין שעוד רגע כשנגיע לסוף המעשייה, אז אנחנו לא נדבר רק על זה שמצאנו את בת המלך, כן? שזה זה הסוף שכבר אמרו לנו בהתחלה, אתם זוכרות שרבי נחמן כבר בתחילת המעשייה, אמר לנו, כן, במשפט השלישי או רביעי, הוא אמר לנו, הוא אמר לנו, והיה מבקשה מאוד מאוד, זה ממש, בעמוד הראשון, הוא אמר לנו, והיה מבקשה מאוד מאוד, זמן מרובה מאוד, עד שמצאה. זאת אומרת, אם רצינו כבר לדעת את סוף הסיפור, אז הוא עשה לנו ספוילר על ההתחלה של המעשייה. יכלנו כבר בהתחלה לדעת שהוא מצא אותה, מצאנו, בסוף נמצא אותה, בסדר, החלנו לסגור את המעשייה, אבל לא. מתחיל פה מסע של שנים, הוא מדבר על 70 שנה ועוד שנים, ובמדבריות, ובשדות, וביערות, והוא הולך, והוא חוזר, והוא נרדם. ורבי נחמן בעצם מספר לנו פה, שהמשפט הראשון שהוא התחיל את המעשייה הזאת, שנקרא בדרך סיפרתי מעשה, זה בגלל שרבי נחמן בא להגיד לנו פה עצה מאוד משמעותית. העניין שלנו זה הדרך. בדרך סיפרתי מעשה. התוצאות של החיים שלנו פחות מעניינות. מעניין אותנו מה אנחנו עושים בדרך. וזו הבנה מאוד יפה להבין אותה, שבעצם אני צריכה לעשות את הפעולות. התוצאה עליו. כן? ובואו נראה, אנחנו מגיעות עכשיו לקטע האחרון, וראינו שבלאורך כל המעשייה, רבי נחמן נותן לנו מלא 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 עצות, ממליצה לשמוע את כל הסדרה, וראינו שלאורך כל הדרך, לאורך כל המעשייה, המשנה למלך, שזה גיבור הסיפור, שהוא בעצם אמרנו שזה באיזשהו אופן האני החיצוני שלי, שמחפש את האני האותנטי, את הנשמה שלי, שזה מסע חיים של כל אחד ואחד. לאורך כל המעשייה, אם אתם שמות לב, רבי נחמן נותן לנו את העצות של מה עושים בדרך. מתגעגעים, כוספים, לוקחים אמת, מסתכלים באופן אמיתי על הדברים, לא מתייאשים. אתם זוכרות את הפגישה עם מלך הרוחות ומלך החיות ומלך העופות. דיברנו על זה שיעור ארוך מאוד, ודיברנו על זה שאני עומדת שם מול כל מיני דמויות ואנשים מאוד חזקים ועוצמתיים בחיים שלי, כל מיני מנטורים שפגשתי בחיים, כל מיני מפורסמים של שקר, כל מיני אנשים טובים שפגשתי באמצע הדרך, שמנסים להסיט אותי מהתחושות האינטואיטיביות שלי ואומרים לי, אין בת מלך, אין ארמון, אין הר של זהב ואין מבצר של מרגליות. זה שטויות מה שאת מדברת. והמשנה למלך, שזה אני פה בסיפור, כן, מתעקש ואומר, בוודאי ישנו, בוודאי ישנו, בוודאי ישנו. ואנחנו רואים איך רבי נחמן לאורך כל הסיפור משתמש בעצות שהוא בא ואומר לנו, מה צריך לעשות בדרך? לפקוט, לפקוט, להתחנן, לצעוק, להתגעגע, לחשוף, לדבר אמת. כשכל זה בדרך לאן? במסע החיים שלי, לפגוש את עצמי, את אותי באמת. מה שנקרא לגלות את בת המלך שבי. אוקיי? לחשוף, לשתות, נכון? אבל רציתי להעיר פה עוד נקודה. תשימו לב שלאורך כל המעשייה, המשנה למלך שזה אני, כן, או את, או כל אחת, אני תמיד אומרת לכם, תחפשו את עצמכם כגיבורות הסיפור. הסיפור נכתב עלינו. ומשפט יפה ששמעתי מאיזה, מברסלבים כך שאמרו, שאומרים שרבנו יושב היום בשמיים, ומספר את הסיפורי מעשיות של כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו זה סיפור מעשייה בפני עצמו, של החיים שלנו, של המסע שלנו. הוא יושב למעלה, מתפעל ומספר את הסיפור מעשיות שלנו. ותשימו לב שלאורך כל המעשייה, רבי נחמן כל הזמן מקפיד להראות לי איך אני נופלת. תחילת המסע, כן, אני הולכת לחפש את בת המלך, והוא אומר, המשנה למלך, לוקח סוס, מעות, משרת, אני משתמשת בכל הכלים של העולם הזה כדי לחפש את עצמי. אני באה כולי כוחי בעוצם ידי לחפש, להגיע אל עצמי. ולאט לאט לאורך המסע אני משילה, לאט לאט אני מבינה שזה לא גשמיות שיכולה לעזור לי, זה לא הבן אדם שיכול לעזור לי, זה לא הכסף, זה לא הסוס, זה לא, שזה הכל סמלים של דברים גשמיים, אנושיים, שבהם אני מנסה למצוא את בת המלך, כן? ומה שיפה לראות זה שכל הנפילות שמתוארות פה, שלמשל שהמשנה למלך שותה מהמעיין שנראה כמו יין, והיא אומרת לו, והוא צם שנה שלמה ובסוף הוא אוכל מהתפוח, כל הנפילות שמתרחשות כאן, זה לא נפילות שרבי נחמן בא ואומר, הוא התנהג לא טוב, הוא היה רע, הוא היה רשע, הוא רצה לעשות חטאים, הוא... כל הנפילות פה, תשימו לב, זה נפילות שרבי נחמן מדבר על איזה סוג של חלישות הדעת, איזה סוג של נפילה מתוך מקום של בלבול, איזה סוג של מקום של קצת מזייפת ומשקרת את עצמי, בא לי לשתות מזה, לא, זה לא, זה נראה כמו יין ומריח כמו יין ואדום כמו יין, אבל זה מעיין אז אני אשתה. ולאורך כל הדרך רבי נחמן מתאר פה מציאות של נפילות, לא כי אני רעה, אלא כי אני נרדמת, כי אני לא קוראת את המציאות כמו שהיא, כי אני באיזה סוג של חלישות דעת. זאת אומרת, לאורך כל המעשייה יש פה איזשהו מקום שרבי נחמן מצד אחד מראה לי את הנפילות, מצד שני הוא מודד אותי לקום, וגם מלמד הרבה סנגוריה פה עלינו. הוא נרדם, הוא נופל, זה דור חלוש, זה דור שלא עושה בכוונה. הם טובים, זה תינוקות שנשבו. לאורך כל המעשייה פה שזורה, כי בעצם לא תראו פה שום נפילה, שאתה בואי ותגידי, היא לא בסדר. היא לא. היא נרדמה, היא נפלה, היא שתתה, היא לא ידעה, היא לא הבינה, היא טעתה במדבר, היא חזרה, היא הלכה, כן? אליזה, את מחייכת. והגענו עכשיו לקטע האחרון. הגענו עכשיו לקטע האחרון. והגענו לקטע האחרון, שבתוך כך ראה שבא עוד רוח, דיברנו על זה בשיעור הקודם, וכעס עליו הממונה הנעל ושאל את אותו רוח, מדוע נתאחרת לבוא, לא גזרתי שבואו כל הרוחות ולא באת עמהם. אני מזכירה לכם שהמפגש האחרון של המשנה למלך זה במדבר, עם מלך הרוחות, שכבר כולם מנסים לשכנע אותו שאין דבר כזה הר של זהב ומבצר של מרגליות, ואין בת מלך ואתה מדומיין וזה שטויות, וכל הרוחות מגיעות, וכל הרוחות אומרות שאין דבר כזה, ופתאום מגיעה איזה רוח שהתעכבה והתאחרה, והוא שואל אותה, למה התעכבת? השיב לו אותו רוח, שנתעכבתי מחמת שהייתי צריך לשאת בת מלכה אל הר של זהב ומבצר של מרגליות, ושמח מאוד. ודיברנו על זה שבוע שעבר, שלמרות שאני מתברבר פה במדבריות הרבה הרבה שנים, ולמרות שבת המלך כתבה לי כבר הרבה 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 לפני על מטפחת עם הדמעות שלה, שהיא מחכה לי בהר של זהב ומבצר של מרגליות, דיברנו על זה שזה מדהים לראות שמה שבסוף יצר את המציאות הפלאית הזאת, שבת המלך הגיעה למבצר של מרגליות על הר של זהב, זה קרה בעצם במקביל לגעגוע והכיסופים שלי. שאני תקשתי ובכיתי והתגעגעתי ואמרתי בוודאי ישנו, זה בעצם יצר את מציאות הפלא שרק אז מגיעה בת המלך אל ההר של זהב עם צר של מרגליות. זאת אומרת שרבי נחמן רומז פה שהגעגועים והכיסופים והרצונות שלנו הם אלה שיוצרים את המציאות הרוחנית הזאת, שזה פלא גדול. זאת אומרת, לולא המסע שלי והחיפוש שלי והגעגועים שלי והבכי וההשתוקקות והאמונה והביטחון שבוודאי ישנו, אני יצרתי את הנס הזה. יש לרבי נחמן משפט מקסים שהוא אומר שמשיח לא מגיע, הגאולה לא מגיעה, כי אנחנו לא מספיק מאמינים בניסים. זאת אומרת, אנחנו רואים גשמיות, אבל צריך להבין שגם יש פלא. אם לא נאמין בניסים ולא נאמין שיש פלא ולא נאמין בכיסופים שלנו, אנחנו לא ניצור את המציאות הניסית הזאת. ואז אותה רוח אומרת שבאמת הביאה את בת המלכה, ושאל הממונה את הרוח מה יקר שם, איזה דברים שם ביוקר וחשיבות, ואמר לו אותו הרוח שכל הדברים שם הם ביוקר גדול. זאת אומרת, אנחנו מבינים שרבנו אומר, מה זה ההר של זהב הזה? המציאות הרוחנית הזאת של הגאולה, שם הכל יקר. מה זאת אומרת הכל יקר? כל מעשה קטן שאנחנו עושים פה, נחשב מאוד מאוד ביוקר וחשיבות גדול. איך רבנו אומר, מעט זה גם טוב? רק להגיד אני רוצה, רק לחשוף, רק להתגעגע, יוצר את המציאות. ואנחנו עכשיו בקטע האחרון. ואז, ואמר הממונה על הרוחות לשני למלכות, השני למלכות, כן? באשר שזה זמן גדול כל כך שאתה מבקשה, וכמה יגיעות שהיו לך, ואולי יהיה לך אתה מניעה מחמת ממון, על כן אני נותן לך כלי. כשתושיט ידך לתוכה, תקבל משם מאות. מופיעה פה המילה המדהימה, מניעה. אצל רבי נחמן מברסלב, המילה מניעות, בכלל בברסלב, זה אפילו יכול להגיע לכדי מצב שזה יכול להצבן. הכל זה מניעות. מה זה מניעות בעצם בשפה הברסלבאית? מניעות זה כל מיני עיכובים, או מחסומים, או פלונטרים שקוראים לך, או טקלים, או כל מיני דברים שמעכבים אותך מלהגיע לרצון של קדושה. זאת אומרת, לניח להגיע, אומרים לנסוע לצדיק, אומר, כותב רבי נחמן, שלנסוע לצדיק, יהיה לך על זה הרבה מניעות. ככל שדבר יותר חשוב, מבחינה רוחנית, כך יהיה לך יותר מניעות על זה. אשתך לא תסכים שתיסע לאומן ראש השנה, יצחקו עליך שזה טיפשי לנסוע, מה זה מישהו שמת לפני 250 שנה, מה זה צדיק, מה זה זה. אני ארצה להגיע לאיזשהו מקום, יהיה לי מניעות, זה שפה ברסלבאית. האוטובוס מתקלקל בדרך לאומן, מניעות. כן, סופת שלגים תוקעת אותנו, מניעות. אבל זה מתלבשים הרבה סוכני נסיעות דרך אגב. האוטובוס דפוק, מניעות. לא מניעות, הזמנתי אוטובוס, כאילו למה הבאתי לי אוטובוס דפוק? כי זה מניעות, לא, זה לא מניעות, זה אתה. כן, אבל זה שפה מאוד שגורה בפיהם של ברסלבים. ואומר רבי נחמן, אין שום מניעה בעולם ממקום רוחני. מניעה שאתה לא יכול להתגבר אליה. הוא כותב רבי נחמן, הקדוש ברוך הוא לא ישלח לך שום מניעה, שום עיכוב, שום מחסום, שום תקלה, שאתה לא יכול להתגבר אליה ברצון וכיסופים של קדושה. כל מה שמונע אותך אתה יכול להתגבר עליו, כן? שזה אמירה כזאת. ועכשיו פה אומר רבי נחמן פתאום בסיפור, חסר לך ממון. איך עזרנו לממון? הרי כבר הוא זרק את, אתם זוכרים שהוא זרק את המאות ואת ה... אומר רבי נחמן עכשיו פתאום, הנה אתה רגע לקראת הגאולה שלך, אתה צריך מאות. ופה אני פותחת סוגריים ואני מאוד אוהבת להגיד את זה. רבי נחמן מאוד עודד את התלמידים שלו ואת החסידים שלו להרוויח כסף. מבחינתו יש לו תורה שלמה שאני לא זוכרת מהי בליקוטי מוהר"ן, שהוא אומר שעשירות מביאה ללמידה של דרכים בתורה, של שבילים בתורה שלא ידועים לך כשאתה עני. זאת אומרת, הוא לא מעודד לעניות, וגם אומר לחסידים ולתלמידים שלו, אני מעדיף שאת מידת הביטחון שלכם לא תבזבזו אם יהיה לי אוכל וכסף בסוף החודש, כן או לא. אל תבזבזו את מידת הביטחון שלכם על פרנסה. לכו לעבוד, תתפרנסו, תביאו כסף, ואת מידת הביטחון שלכם תשתמשו בה לדברים רוחניים. אל תבזבזו לי אותה על, על, על סוף חודש במקולת. הוא גם נותן עצות ואומר, ואל תלכו להיות מלמדים, כי זה כסף מאוד, ותפתחו עסקים כעצמאים, כי כשהוא רוצה להוריד שפע לתלוש משכורת, כמה אפשר כבר להוריד שפע? תעשו עסקים, תעשו מסע ומתן, תפתחו, הוא ביזנס, כאילו, הוא, יש לו ממש הכוונה במקום הזה, שאני מאוד אוהבת את זה, כי זה מאוד נראה שכאילו ברסלב זה, זה משהו תלוש, ולא, הוא נתן אחריות מאוד מדויקות על זה. אז, ואני גם רואה את המקום הזה עכשיו, שאדם נמצא במקום של התקרבות לעצמו וגילוי רוחני של עצמו, המון פעמים אנחנו מרגישים שאני לא מאושרת באמת, ואני לא מחוברת לעצמי באמת, ולא כי יש כל מיני מניעות חיצוניות כמו כי אני לא עשירה מספיק, או כי אני לא בזוגיות, או כי אין לי את העבודה והמשרה הנחשקת, או מלא מלא סיבות למה אני לא מתקרבת לעצמי. ופה בעצם רבי נחמן בא ואומר, הנה, איך אומרים את זה באלוהים לארג' נתן לך, קחי ממון, קחי כסף, קחי זוגיות, מה עוד את רוצה? מה מפריע לך להתקדם לחיבור הזה, הקדוש הזה? מה את צריכה? את רוצה כסף? קחי. את רוצה זוגיות? קחי. ולכם אנחנו רואים שגם שאנחנו ממלאים את כל הרצונות הגשמיים האלה, מרגישים חסרים. כי זה לא שם העבודה. בסדר, אז יש לך כלי ואתה לוקח מאות, אבל יש בזה משהו שכותב פה רבי נחמן, הוא משחד עם זה, עם הממון. זאת אומרת, יש בזה עניין של לחיות גם חיים דירה נאה, כלים נאים, אישה נאה, מחריבים דעתו של אדם. קחו את זה. בסדר? אל תחיו בסיגופים וכאלה. קחו את הדבר הזה. וגזר על הרוח, הוא בא, רגע, וגזר על הרוח הנעל, מי גזר? הממונה על הרוחות, שיוליך אותו לשם. הוא בא הרוח שערה ונשא אותו לשם, והביא אותו אל שער, והיו עומדים שם חיילות שלא הניחו לכנוס אל העיר. שימו לב, מסע חיים שלם, בא עכשיו לקראת סיום. עכשיו, אני המשנה למלך, כן? במדבריות, ותכנונים, וגעגועים, וכיסופים, והלך לאיבוד, ונרדם 70 שנה, וקם, ומצא את המטפחת, וחזר, וחיפש, והתעקש ובכה. אבל מה קורה עכשיו? מי בעצם לוקח אותי עכשיו לגאולה שלי? מי בעצם עושה את מה שנקרא את המקה בפטיש של כל המעשייה הזאת? שוב פעם ניסים, פלא. יש פה מהלך רוחני. ונשא אותו רוח שערה, רוח שערה זה כמו שאת אליהו הנביא, כן, אליהו הנביא נשא אותו רוח שערה, העביר אותו לממד רוחני. רוח שערה מתאר איזשהו היבט של מעבר מעולם רוחני אחד לעולם רוחני אחר. ותשימו לב, עם כל ההשתדלות שלי, זה לא בכוחי ועוצם ידי. בסופו של דבר, המעבר הזה לעולם רוחני יותר, המעבר הזה למדרגה גבוהה יותר, בסופו של דבר זה נעשה בדרך ניסית, בדרך פלאית. זה לא שוב אני הלכתי להר של הזהב, לא. הרוח נשאה אותי לשם, הרוח שערה נשאה אותו לשם, והביא אותו אל שער, והיו עומדים שם חיילות שלא הניחו אותו להיכנס, והושיט ידו אל הכלי, ולקח מאות ושיחד אותם, ונכנס לתוך העיר, והייתה עיר נאה. אז מה שצריך להבין פה, שזה נכון שכל הפעולות שאני עושה, זה פעולות שלי. זה נכון שאני צריכה לחשוף ולהשתוקק ולהתגעגע ולא להתייאש בעיקר. אבל יש פה את המהלך הזה של ההבנה שבסופו של דבר, הפעולה הסופית היא בידי שמיים. יש בצעדים משפט מאוד יפה בצעד 6 שאומר, ביקשנו בענווה. מתוך המקום של ההבנה שמקום רוחני, יש לי רצון והשתוקקות להגיע לשם, אבל בסופו של דבר זה נעשה בדרך פלאית וניסית, זה לא משהו שתלוי בי. יש משהו מאוד יפה שכותב על זה הרב ברייטר, על הנושא, בקונטרסט שאני תמיד קוראת לכם את זה, הוא קורא לזה עמוד העשייה, יסוד השישי. הרב ברייטר היה צדיק, תלמיד חכם מאוד מאוד גדול, ליטאי, שהפך להיות ברסלב, הוא נכחד בשואה יחד עם הרבה תלמידים שלו, והוא לימד תורות של ברסלב, והפך המון ליטאים לחסידי ברסלב. וחלוקי הנחל זה קונטרסט שהוא כתב, שלדעתי זה אחד, זה משהו שחובה. אבל תשימו לב איזה דבר איפה הוא אומר פה. יסוד השישי, קורא לזה עמוד העשייה, הוא לידה, אף שהכל בידי השם על פי גזירותיו העליונות, בין ברוחני, בין בגשמי, על כל זה כן ייסד המלך מלכו של העולם בשביל הניסיון והבחירה, שהאדם עליו לעשות את שלו. אבל לא בכוונה הזאת אשר העשייה שלו הוא כי אם בשביל הניסיון והבחירה. כי כך המצווה לעשות אף שאיננו בידו. לכן צריך להתחזק בכל כוחו ללך בדרך מלכו של עולם ולהישמר מכל חטא, אבון ואשמה, וגם בדרך ארץ לעשות, אני אדלק פה, זה קצת לא מובן, בוא נסביר מה הוא אומר פה. הוא אומר פה משהו מאוד יפה. הוא אומר שכל העולם טועים בזה, כי הם רואים בספר, כן, בתורה למשל כתוב, ובכרך אדוני אלוהיך, בכל אשר תעשה, וגם בענייני רוחניות הוא כותב, ועשיתם אותם, ובספר התפילות, כי אני אדוני אהבון, ואנוכי סבותי בכל אלה, וכדומה. חושבים כי הכל ביד האדם. אבל באמת הכוונה, כי צריך האדם לעשות ולהתחזק בכל כוחו, אבל בכוונה הנעל, ואסור לו לשכוח זאת הכוונה, בין ברוחני, בין בגשמי, בכל אשר הוא עושה, כי כן גזר השם יתברך שלא יוכלו לראות יד השם עין בעין. ואני אגיד את זה במשפט שהוא, אני נורא אוהבת את המשפט הזה, זה סטיקר בעיניי, הכל ביד השם ולהתפלל על זה תמיד. זאת אומרת, יש פה רמיזה, אני אנסה לדייק את זה כי זה ארוך להסביר את זה עכשיו, יש פה יסוד מאוד חשוב בהבנה, שאומנם אומרים לנו לכו תתפרנסו ולכו תעשו, ובזיעת אפיך תאכל לחם, כן? והכל, כל ההוראות שבתורה מאוד יכולים לטעות אותנו לחשוב שאנחנו עושים ואנחנו גם גומרים את העשייה. אבל מה שאומר פה הרב ברייטר ומה שגם מסביר פה רבי נחמן, עלינו מוטל לעשות. התוצאות זה בידי שמיים, בעיקר גם בנושא הרוחני. זאת אומרת, גם להיכנס לתוך העיר הזאת ולהגיע להר של זהב ומבצר של מרגליות, בסופו של דבר זה בידי השם. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז אומרים, מה זה יראת שמיים? חוץ מיראת שמיים זה לראות את השמיים. זאת אומרת, הכל בידי שמיים, הכל קורה בגזרות שלו, כן? ובהחלטות שלו, הוא מחליט הכל בעולם. חוץ מיראת שמיים זה העניין שדבר היחידי שיש לי זה הבחירה לראות שהכל בידי שמיים. הבנתם? זאת אומרת, הכל בידי שמיים, אין לי כביכול בחירה, חוץ מיראת שמיים, היראת שמיים זה הבחירה היחידה שלי, שמה היא? לראות שהכל ממנו. לבחור בלראות שהכל מעט השם. זה הבחירה שלי בעולם הזה בעצם. ולעשות את הפעולות, שהוא ביקש ממני לעשות, כן? אני עושה פעולות, זה לא ש... זה... ברמה כזאת. עכשיו תשימו לב איזה יופי הוא כותב פה. והייתה עיר נאה, והלך אל גביר, ושכר לו מזונות, כי צריך לשהות שם, ושימו לב מה הוא אומר פה, כי צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. מה הוא אומר פה בעצם? שזה הבנה מאוד יפה. והייתה עיר נאה. רבי נחמן מנסה לדייק אותנו ולהסביר לנו משהו מאוד מאוד חכם פה. לאורך כל המעשייה, אנחנו רואים שבת המלך הייתה בארמון הלא טוב, נכון? ואיך רבי נחמן מתאר את הארמון הלא טוב? שזה כאילו המציאות הזאת, של המציאות של הנפרדות. אמרנו שלא טוב להיות האדם לבדו. הירידה לעולם הזה זה מקום של בדידות, אבל זה גם מקום של פירוד, זה עולם הפירוד. פירוד ממי, פירוד ממה? ממנו התברך, הוא נמצא בהסתרה. לא רואים את השם התברך, לא רואים את העולם. מה אנחנו כן רואים? אנחנו רואים ארמון, אנחנו רואים עיר נאה. המציאות של הגלות שלנו, בינינו, היא לא גלות כזאת מכוערת. נורא קל ליפול פה לתרדמה, ולא לזכור שבעצם אני נמצא פה במסע. צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. זאת אומרת, שכל, אני צריכה בתוך העולם הזה, הרבה שכל וחוכמה להבין שאני צריכה להוציא פה בכלל משהו. כשמדברים על עבדת בת מלך, אני תמיד אומרת את זה, רוב האנושות בכלל לא יודעת שמשהו הלך פה לאיבוד. רוב האנשים שתצאי, דברי איתם ברחוב, תסתכלו לך כאילו, אני זוכרת שחזרתי בתשובה, משרד עורכי דין וזה וזה, מה קרה לה? מה חסר לך? מה עברת איזה טרגדיה? קרה משהו? צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה, כי העיר נאה. המציאות מאוד נאה, מאוד אסתטית. חופשות, קרוזים, כן, שופינג, רשתות, כל נראה נורא נוצץ. לא סתם, בכל המעשייה הזאת, הנפילות שלנו זה נפילות לתרדמה. איך אומר רבי נחמן, אנשים מסתובבים פה בעולם הזה והם מסתובבים פה ישנים. למה ישנים? כי נורא קל להירדם פה. מה זה להירדם? זה ליהנות מהעולם הזה ולשכוח. תרדמה מבחינת רבי נחמן. תרדמה מבחינת רבי נחמן. זה, הוא קורא לזה מניחי תפילין שמסתובבים מתים. אבל מה זה תרדמה? שאני לא זוכרת מי אני, למה באתי, מה היעד שלי, ואני מתברברת בשטח, כן? מתברברת ומתברברת. אין לי כיסופים, אין לי רצונות, אין לי כלום למה. תרדמה. מסכים. היום זה בכלל. מטריקס. את יכולה לשבת שעות, כן? שעות, ותדעו לכם שזו התמכרות הכי קשה שיש, המסכים היום. וזה הולך במקביל, מסכים וכדורים נגד דיכאון, כן? זה, שמים במרשם. למה אבל? כי הרקנות הזאת והשיממון הזה, באיזשהו אופן, מביאים אותנו למציאות של כאילו תובנה של, אוקיי, אם זה מה יש, אני נרדם פה. והאנושות רובה נמצאת במציאות הזאת של התרדמה הרוחנית הזאת. ולכן רבי נחמן בא ואומר פה, אנחנו לא נמצאים בגלות, אתם יודעים, פעם היו, פעם, הגלות, הגלויות האחרות, זה היה גלויות קולקטיביות. אנשים נרדפו על הדת שלהם, היו מלחמות דת, היה דברים מאוד, היום רוב האנושות, אומרת, מה רע לך? תשבי בשקט, תראי איזה סרט, תקני איזה משהו, סיימי את החודש, נכנס לך משכורת, תאכלי טוב, תעשי איזה מתכון. היום הרייטינג הכי גבוה זה לערוצי האוכל, כן? המתכונים ו... עכשיו, לשם כולם בורחים, אבל באמת, לתרדמה הזאת, זה פשוט, עזוב אותי, תחליט, מתחליט, זה תמיד מזכיר לי את הסרט מטריקס, כן? שיש שם את סייפר, שהוא מגלם את הדמות הרעה. הוא כאילו הרע. מה רע בו? שהוא גילה את המציאות, הבין שזה גלות, הבין שזה מטריקס, ואז פתאום באיזשהו שלב, בתוך כל המסע הזה של החיים, שהוא נאבק ומתחנן ומנסה להציל את ציון בסרט מטריקס, שאני מת על הסרט הזה, לרוני יש אתר שלם על הסרט, נקרא אמת מטריקס, בתוך כל הדבר הזה הוא יושב באיזה מסעדה עם הסוכן של הסמך מהם, של סמית קוראים לו, זה גאוני, סמית זה סמך מהם, והוא אומר לו, תקשיב, די, התעייפתי. מכל המלחמה הזאת, והרוחניות, והמאמץ, והגעגוע, והכיסופים, ורבי נחמן מתאר את זה פה, מתאר את זה בהרבה דברים, הרב ברייטר מתאר את זה בפרק הראשון, והוא אומר שכבר אנשים מגיעים לשער, כן, הוא הגיע לשער, הוא אומר פה, הוא כבר הגיע לשער, השער של מה שנקרא של המדרגה הרוחנית של העולם הבא, והוא אומר פה, תראו זה יופי, הוא אומר את זה, יסוד היסודות ועיקר העיקרים, מה שזכינו לשאוב מימי הנחל, הוא לידה ולהיוודה, כי כל מה שעובר על האדם, בין ברוחניות, בין בגשמיות, במזיד ובשוגג, באונס וברצון, הכל בגזירת היוצר הוא. כי אם האדם איננו ראוי ולא זכה עדיין להתקרב אל הקדושה ולמצווה לעשות אותה, מבלבלים אותו מן השמיים ממנה. ולא מניחים אותו להיכנס, כן? הוא ממשיך את זה פה, הוא מתאר את זה בכמה וכמה דברים. שלפעמים אתה כבר מגיע למקום, מגיע ליד, ולא פותחים לך. אני מדברת על זה הרבה פה בשיעורים. על זה שכאילו כמה סבלנות צריך להיות וכמה ענווה והכנעה אני צריכה להיות במקום הזה של להבין שלא פותחים לי דרגות רוחניות. אני תמיד, אנחנו נוסעות לאומן, אז תמיד כולם מגיעות באיזה דרייב כזה של אורות, אורות, אנחנו יכולים להיות באורות, לקבל אורות. אני תמיד עושה את ההדרכה הזאת, אני אומרת לכולם, מצטערת לבאס אתכם, קחו בחשבון, שיש מצב שתיכנסו לציון ואתם תהיו על מצב מיוט. הכל, שום, פתאום כל אלה שקורות תהילים ורוחניות פתאום מגיעות לציון של רבי נחמן, לא בא להם לעשות כלום. רק להסתכל על המטפחת היפה, על הנעליים, על הזה, יושבת שם כאילו אבלה כזאת. תקחו בחשבון שזה יכול לקרות לכם. אני אומרת להם, אני מלא פעמים מגיעה לאומן ואני מצב בטטה. להתבאס מזה? אל תתבאסי מזה. תביני בהכנעה ובענבה שזה לא פותחים לך את השער עכשיו, אז מה תעשי? שברי את השער, כן? knock knock on the heaven doors, כן? זה בדיוק המצב. ואז בסרט מטריקס, אותו סייפר, שאני מאוד מבינה אותו, הרבה אנשים עוברים את זה ברוחניות. באים והוא בא ואומר לסוכן של הסמך מהם, תבין, תקשיב, אני לא רוצה יותר מכל המסע הזה. אין לי כוח על המאבק הזה, לא בא לי על זה. ואז הוא אומר לסוכן של הסמך, של סמית, הוא אומר לו, תחזיר אותי חזרה למטריקס. תשכח ממני את כל האמת שאני יודע על המציאות הרוחנית והציון וכל זה. תחזיר אותי לסרט, רק אני רוצה שתעשה אותי עשיר עם איזה חברה בלונדינית לידי. כן? I want some blonde, אני רוצה סטייק בלונדינית ו... אבל זה משהו מובן. תבינו, המסע הזה שרבי נחמן מתאר פה, זה מסע חתחתים של אנשים שלא מבטרים על המקום הזה של להגיד, יש אמת. אני רוצה להגיע לשם. אני רוצה להרגיש אותי. אני רוצה להרגיש אותך. אני רוצה את החיבור הזה. אני לא מוותרת שם. לא יקנו אותי עכשיו עם כל, בסדר, אז נרדמתי, נפלתי, נכון, מלא פעמים, אופס, מה שנקרא, ירדתי במחלף הלא נכון, נרדמתי לעוד 70 שנה. כל בסדר, רק העניין הוא לחזור ולהתעקש על זה, את העקשנות הזאת של הקדושה. ואז תראו איך הוא כותב, איך מסתיים את המעשייה, כי צריך לשהות שם, כי צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה, כי כאילו, אתה יכול גם להגיע להר של זהב המצר של המרגליות, ולשהות שם אצל גביר, ולשבת במקום של אוכל טוב ומזונות, וגם שם לשכוח לאן הגעת, אני תוכל גם לחזור בתשובה, וליפול שם שוב לתוך מקום כזה של, אני כוחי ועוצם ידי, ואני כזאת, ואני זה, ו100,000 סיבות אחרות להתקע ליד ההר של זהב הזה, ולא להיכנס פנימה. ואז הוא כותב את זה ככה, הוא מסיים את הסיפור. בסוגריים כתוב, ואיך שהוציאה לא סיפר, סגור סוגריים פסיק, הוא בסוף הוציאה נקודה.
מי הוציאה?
מהממת, כתבתי לי את זה פה בגדול. מי הוציאה? וזו שאלה שקפצה לי, כאילו כולם חושבים שזה המשנה למלך הוציא אותה. אבל רבי נחמן לא כותב מי הוציא אותה. וזו שאלת השאלות. על כל היום אמרתי את זה לרוני היום. מי הוציא אותה? כאילו זה מובן מאליו שהוא בסוף הוציאה. אבל הוא משאיר את זה בתור פלא גדול. לא כתוב בעצם מי הוציא אותי. לא כתוב בעצם מי הוציאה, מי גילה את בת המלך, מי מצא את בת המלך. הצדיק מצא את בת המלך, שאני מאוד מתחברת לזה, כי בתורה סמך דלד, רבי נחמן מדבר על זה, שישנו הצדיק שמגיע בדור האחרון של הנשמות, והוא היחידי שיכול להיכנס לנשמות שהגיעו ממקומות חשוכים מאוד, שרוב נשמות הדור האחרון, זה נשמות שהגיעו מערי החושך, מה שנקרא. אני תמיד מקריאה פה מהרמח"ל, ש-26 שנה לפני שרבי נחמן נולד, הוא נפטר. הרמח"ל כותב בספר מאמר הגאולה, הוא כותב שם שלעת ביאת משיח יצאו נשמות מהערים החשוכים והשוקים שלא יכלו להגיע עד היום הזה לעולם הזה. ומי שיוציא את הנשמות האלה מערי החושך, זה נשמת הצדיק. שכל דודי הנה זה בא, מדלג ומקפץ על הערים. החלף, הוא חולף שם במקום ועובר. כמה שנים, עשרות שנים אחרי, רבי נחמן כותב את תורה סמך דלת בליקוטי מאורן, ושם הוא כותב שהצדיק, שהוא בחינת משה רבנו, יש לו את הבחינה הזאת, שהוא יכול להאיר בעין ובאלף, ולהוציא את הנשמות שתפוסות כאילו בלוע של הסיטרה, במקומות הכי חשוכים. זה נשמות שהגיעו לדור האחרון, ואין דרך להאיר אותם באלף ובעין, אלא אם כן עם הצדיק שמוציא אותם. אז אני חושבת שבסוף הוציאה זה נשמת הצדיק, וכמובן שהכל בגזירת הקדוש ברוך הוא. כן, אני תמיד, היית בלונדינית, אני תמיד מספרת, את אותו סיפור תמיד אני מספרת בתורה סמך דלת, על אותו בחור שפגשנו באומן. באחת השבתות שהיינו, נכנסתי אותו רוח שלנו, וכל אחד סיפר משהו על עצמו, ככה בסעודה, ואז פתאום הוא הוריד את הכיפה הגדולה, ויצא לו מלא רסטות, הוא עוד לא הסתפר מה שנקרא, הוא בא עליו שלמה ננח כזה, הוא סיפר לנו שכמה שבועות לפני, הוא חובב מסיבות, הוא נסע לגרמניה, לאחד מהמסיבות טבע, ואחרי שהוא עלה על עולם, עלה את כל העולמות הביאה, עם איזה חומר שהוא לקח, נקשה אליו בחורה גרמניה הגויה, הגישה לו איזשהו ספרון, הוא הסתכל, ראה מילים בעברית, נכנס לרכב, הסתכל בספרון, ראה שזה ספרון של רבי נחמן מברסלב, שהוא לא שמע עליו מעולם, ברר מצא וזה, הוא אמר, תוך יום יומיים, לקח טיסה ישירות לאומן. הבחור הזה היום הוא בעל תשובה, הוא גם אחר כך בא ללמוד פה, הוא התחתן, אבל זה, בעיניי, זה הסיפור של הצדיק שנכנס, שולף, נוגע בך, כן. ושולף אותך משם. זאת אומרת, השאלה הגדולה שהוא כותב פה, ובסוף הוציאה, הוא משאיר לנו פה, קודם כל הוא משאיר לנו בחירה. קודם כל, מכמה סיבות. קודם כל, כל אחד מאיתנו, יש לו דרך אחרת איך הוא בסוף הוציאה. כל אחד מאיתנו זה עולם ומלואו. אין אחד דומה לרעהו. זאת אומרת, זה לא איך שאני יצאתי, היא יצאה. גם כל ההבנה של מה זה אלוקות, כן? לפום דמשאיר בליבה. כל הקשר האלוקי, כל ההבנה של מה זה אלוקות, כל היחס שלי, זה הרי משתנה אצלנו גם מרגע לרגע, מיום ליום. אבל זה כל כך אינסוף, זה כל כך לא משהו שאני יכולה עכשיו להגיד פה, אוקיי, מתכון, איך הוא הוציאה? ובסוף הוציאה. קודם כל, זה נעשה לדעתי בפלא, לדעתי זה לא אנחנו, כמו שרבי נחמן מדבר על זה הרבה, זה לא אנחנו אלה שגומרים את המעשה, אנחנו עושים את ההשתדלות, את הכיסופים, את הרצונות, אנחנו יוצרים מציאות לפלא, אנחנו יוצרים את הנס על ידי הרצונות שלנו, על ידי הגעגוע שלנו, על ידי התכוונות שלנו, אבל לא אנחנו אלה שיכולים, רוחניות זה לא משהו שאני יכולה עכשיו לשלם לאיזה ריטריט, לנסוע לאודו, להיכנס לאיזה מנזה, לעשות עבודה קשה, לחזור בתשובה, לעשות זה. בסופו של דבר, רוחניות זה משהו שהוא לא מתנהל ומתנהג בחוקים הגשמיים שאנחנו מכירים. ולכן אני מסיימת את המעשייה הזאת עם המון תקווה. קודם כל, המעשייה הזאת נותנת המון תקווה. כי כל אחד מאיתנו צריכה להבין שבסוף הוציאה. לא אומרים לנו איך, אבל נותנים לנו תקווה. והתקווה הזאת זה מה שהולך ליצור את הנס הזה שבסוף נמצא את עצמנו. ולמצוא את עצמנו זה לא למצוא רק את בת המלך, זה לחזור להתחלה, למחבבה, למשתעשע אימה, כן? זה המקום הזה של להרגיש את החשיבות שלי, את ה... זה שאני אהובה, זה שיש לי מקום, זה שהוא מחבב אותי. לקבל חזרה את הכלילות הזאת במערכת יחסים עם החיים. וכל זה, זה מסע שכל אחד ואחד מאיתנו עובר. דיברנו בשיעור הקודם הרבה על מה זה ואהבת לערכה כמוך. אני חושבת שכל המסע הזה, זה מסע של אהבה. אהבה, לי יש בבית, ואהבת לערכה כמוך, כזה שלט יפה, ולידו יש מראה. כן? כי זה לימוד, להסתכל בריאי, לאהוב את עצמי, כשאני מגיעה לשלום עם עצמי, אז אני יכולה להגיע לשלום איתה, אני יכולה להגיע לשלום איתו. אבל כל עוד אין לי את החיבור הזה איתי, וכל עוד אני חושבת שהבחוץ יציל אותי, המאות, המשרת, הסוס, הנה האנשים, החיילים, אני שחד. זה תהליך שצריך בו הרבה סובלנות, הרבה אמת, הרבה געגוע, הרבה כיסופים, הרבה בכי, הרבה נפילות, לקום, להמשיך. לא להתייאש, והוא נותן לנו פה יד של תקווה, ומודד אותנו ואומר לנו, הוא בסוף הוציאה. אל תשברו את הראש איך. אתם תעשו רק את המה. אתם תעשו את הפעולות, התוצאות עליו. אז שנזכה, מעשייה מהממת, ותודה לרבנו שהוא כתב לנו אותה. סיימנו. חמודה, תודה. באהבה. רק תיזהרי על המצלמה, נוכל להזיז את הכיסא. רגע, רק זהירות על המצלמה. מה נשמע? היא עוד לא הגיעה? זה הסתיים. רגע, זהירות. בוא נראה, רק תלחץ על זה. לחיצה אחת. תגיד, יש לך את משהו שאני... שמתי.